Radio.
כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
אבל למה אתן עושות מניין? ללא מעט דתיות אורתודוקסיות בישראל נמאס להידחק לפינה של בתי הכנסת, והן מקימות עוד ועוד מניינים שיתופיים או שוויוניים, שבהם כמעט שאין הפרדה מגדרית, ונשים ממלאות את כל התפקידים בתפילות. זו מהפכה שקטה ואיטית, אבל היא כבר מחלחלת גם לקהילות שמרניות יותר, ומשנה את פני המגזר הדתי-לאומי. כתבתו של אריאל גרייזס, הקריין אבי שחרון. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. בחזרה להיכל, לאן אני נכנס? הבעיה מתחילה כבר כשאני רוצה להיכנס לבית הכנסת. אני מוצא כניסה, אבל היא מובילה לעזרת הנשים. אני מקיף את המבנה בחיפוש אחר כניסה לגברים, עד שאני מבין שאין כזאת. אני צריך ממש להילחם בגוף שלי, באינסטינקטים הטבועים בו מילדות, כדי לעבור דרך עזרת הנשים. בפנים רק מחיצה מפרידה בין הגברים לנשים. אני לוקח סידור משולחן הניצב באמצע, ופונה לצד של הגברים. אמרו לי שלדתלשים, דתיים לשעבר, זה לפעמים הכי קשה. עכשיו אני מבין למה. זה בית כנסת של המניין השיתופי שפועל בתוך בית ספר תיכון במזכרת בתיה. זו הפעם הראשונה שלי כאן, ואלוהים יודע מתי הייתה הפעם האחרונה שביקרתי בבית כנסת בערב שישי. כשהתארחתי אצל ההורים לשבת או חג, יצא לי מדי פעם ללכת איתם לבית הכנסת, אבל זה היה כל כך מזמן, ועכשיו מרצוני, ביישוב מגוריי, אני שוב כאן. הכל מוכר וגם אחר מאוד. יש כאן חזנית, בת 12, עם קול נהדר. זה דווקא נראה לי כמעט טבעי. גם אצלנו קבלת שבת הייתה נאמרת בידי אחד הילדים. קשה לי הרבה יותר עם העובדה שאני רואה את הנשים. בבית הכנסת שבו גדלתי, הן נמצאות מאחורי מחיצה אטומה. והיית צריך ללמוד לנצל את הבית האחרון של אחד דודי, שבו מסתובבים אחורה כדי להציץ למקום האסור. ופה עכשיו המחיצה היא בסך הכל מסגרת עץ נמוכה עם וילון דק שניצבת לצידי, והיא לא מסתירה כלום. אם אני קצת מזיז את הראש, אני יכול לראות את הנשים והנערות, והן יושבות כמעט לידי. אני יודע שלא אתעבר אם אישיר עליהן מבט, אבל ההתניה להימנע מכך טבועה בי עמוק. זה לא בסדר, זה לא צנוע. גברים ונשים לא אמורים לחלוק את החלל בבית הכנסת, הקול הפנימי ברור וחזק, ואני נאבק. אני לא דתי כבר כמעט 30 שנה. אני חולק חללים עם נשים כל הזמן, בעבודה, באוניברסיטה. אבל בבית הכנסת אני מרגיש שזה לא נכון. היהדות שלי קפאה בזמן לפני 2-3 עשורים. לא התקדמתי מאז, וגם הקהילה שבה גדלתי לא התקדמה. בבית הכנסת של הוריי, ההפרדה עדיין נוקשה. אבל בלא מעט חלקים אחרים של הציונות הדתית, היהדות התקדמה הרבה יותר מאיתנו. נשים דורשות מקום שוויוני, לא רק בעולם, בחיי החול, אלא גם בבתי הכנסת. זאת מהפכה שקטה, אבל מובהקת. יותר מ-50 מניינים שיתופיים ושוויוניים כבר פועלים בארץ, בהשתתפות אלפי אנשים, והם משנים את עולמם של הדתיים הלאומיים. מכון הדר, שמלווה מניינים כאלה, ערך לפני כחודש את בשותף, הכנס לקהילות המשתפות והשוויוניות, והיו בו יותר מ-200 משתתפים. גם המדינה כבר מכירה בשטף. בתחילת יולי הוקמה במשרד התפוצות המנהלת להתחדשות יהודית, שתממן זרמים ליברליים. המניינים השיתופיים והשוויוניים הם לא קונסרבטיביים או רפורמיים, הם אורתודוקסיים. אבל יש גם אורתודוקסיים ליברליים ואורתודוקסיות ליברליות. הן יושבות עכשיו במרחק של פחות משני מטרים ממני, במקומן הטבעי לגמרי. אני עוד צריך להתרגל. וכשאני מתחיל להתרגל, אני מתחיל גם להתפעל. המוטיבציה, פשוט רציתי להתפלל. המהפכה הבולטת ביותר ביהדות הדתית הלאומית בשנים האחרונות היא זו הפמיניסטית. ההתעקשות להיאבק ביחס המפלה של ההלכה, אבל בלי להתנער מההלכה עצמה. והיא לא מגיעה מבחוץ, לא יבאו אותה מאמריקה, ולא מחוללים אותה כוחות חילוניים או רפורמיים. היא צמחה בלב החברה הזאת ובשטח, אם כי כל שטח עכשיו מתחיל ברשת. קבוצת הפייסבוק פמיניסטיות דתיות ללא חוש הומור, או בקיצור, הפד על חושייה, הוקמה ב-2012, ומהר מאוד נהפכה לזירה מרכזית לדיונים פמיניסטיים ולרעיונות לשינוי שהתגלגלו למציאות, תחילה בדמות מנייני נשים לקריאה במגילת אסתר, או עלייה לתורה בשמחת תורה, ואחר כך ליוזמות נוספות שהעניקו לנשים מקום שוויוני בעיסוק בתורה ובהלכה. הפד על חושייה נסגרה לפני כשנה, אבל בינתיים קמו כבר עשרות מדרשות ללימוד תורה לנשים, טוענות רבניות עובדות מול בתי הדין הרבניים, ההסמכה לרבנות אורתודוקסית של נשים מתרחבת, ובאפרת אפילו יש רבנית יישוב ראשונה בארץ. בתוך כל ההתעוררות המגוונת הזאת, המניינים השיתופיים והשוויוניים מנגישים את הבשורה לציבור הרחב ביותר של נשים, ובטקס הדתי הבסיסי ביותר, תפילת השבת. כבר כנערה תמיד היו לי מחשבות על זה שאנחנו לא פעילות בתפילה, רק צופות. מסבירה ניצן כספי שילוני. תאר לך שאתה הולך להופעת רוק אבל רואה אותה מאחורי וילון. ככה זה עזרת נשים. אתה אמורה להיות שותפה בתפילה, אבל בעצם את רק צופה ולא באמת מרגישה שייכת. הרבה פעמים את לא יודעת אם בכלל אמורים לעמוד או לשבת. יש הרבה נשים דתיות שבחיים אפילו לא ראו מקרוב ספר תורה. כל פועלה של כספי שילוני, בת 40, תושבת מודיעין, מכוון כדי שנשים יהיו משתתפות ולא רק צופות. היא עורכת דין במרכז צדק לנשים, שמנהל מאבק משפטי לשוויון בדין היהודי, בעיקר בכל הנוגע לנישואים וגירושים, והיא אקטיביסטית מרכזית למען התרת עגונות. לפני כ-18 שנה נחשפה למניין השיתופי הראשון בישראל שירה חדשה שפועל בירושלים. החידוש שלו נראה קטן, אבל הוא גדול מאוד. במקום שעזרת נשים תהיה בקומה השנייה של בית הכנסת או בירקתיים, החלל חולק לשניים, ותיבת החזן הוצבה באמצע. לצד השינוי המרחבי, נשים במניינים שיתופיים מקבלות זכויות בתפילה שרבנים אורתודוקסים מסוימים מתירים, עלייה לתורה, חזנית בקבלת שבת ואמירת דבר תורה. אבל הן עדיין לא שוות זכויות. הן לא נספרות למניין ולא יכולות להיות חזניות במרבית התפילות. מניינים שיתופיים כאלה מתרבים בישראל, וחוללים למשל את זה שכספי שילוני מתפללת בו כיום במודיעין. את זה שהשתתפתי בו במזכרת בתיה וגם כמה במקומות שמרניים יותר, כגון מעלה אדומים וגוש עציון, אבל היעדר השוויוניות הוביל לצמיחת מודל מתקדם יותר, זה של המניינים השוויוניים. כיום לצד כ-40 מניינים שיתופיים, יש כבר 12 מניינים שוויוניים, ובהם נשים נספרות למניין ויכולות להיות חזניות בכל התפילות, ואין מחיצה. בחלק מהמניינים נשמרת החלוקה בין גברים לנשים, לטובת מי שמוצאים ערך בהפרדה מגדרית בזמן התפילה. באחרים אין הפרדה כלל, מסיבות אידיאולוגיות, בגלל הנוחות, וכדי להכיל את מי שאינם חיים בשלום עם הגדרות מגדריות סטנדרטיות. ויש גם פורמט משולש שצובר פופולריות, עם עזרת גברים, עזרת נשים ואזור מעורב מאחור. כך כל אחד יכול לבחור את המקום המתאים לו ביותר. מעניין אחד שבו הישיבה מעורבת לגמרי הוא אילנות, שנוסד לפני כ-4 שנים בירושלים מידי מיכל סוויסה ברנד. היא לא הקימה אותו בשם המהפכה, אלא פשוט כדי שיהיה לה מקום להתפלל בו, אולי יותר מכך, כדי שיהיה לבת שלה מקום להתפלל בו. בית כנסת זה חיידק, או שיש לך או שאין לך, ולי יש אותו, היא אומרת. כילדה הייתי הולכת עם אבא כל שבת לבית כנסת. גם כשהחיות שלי הפסיקו, אני המשכתי ללכת. כשהתבגרתי ונולדה לי בת, התמונה השתנתה. מה שהסתפקתי בו בשביל עצמי, כבר לא הספיק בשבילה. לא יכולתי שהיא תהיה בלתי נראית. הבן הגדול שלי היה מלך בית הכנסת, פותח וסוגר את ארון הקודש, ועוד הבת לא שותפה לכל זה. ראיתי את זה מהעיניים שלה, וזה בער בי. הפסקתי ללכת לבית הכנסת האורתודוקסי, כי לא היה לו מה להציע לי, אבל היה געגוע כל הזמן. פשוט רציתי להתפלל. מרוב געגוע הגיע להסכם עם בית ספר שנמצא לא רחוק מביתה, בקטמונים. קיבלה מפתח כדי שתוכל להשתמש ברחבה שלו בשבתות, ותכננה להקים מניין. אבל נדרש לזמן. רק כעבור חודשיים העזה לפרסם הודעה בפייסבוק על פתיחת בית כנסת שוויוני. להפתעתה, בתוך כשבועיים היו בו כבר יותר מ-30 מתפללים. מאז הוא התרחב, וכיום הגרעין הקבוע לבדו כולל כ-20 משפחות. במרבית המניינים השיתופיים והשוויוניים, הקהל צעיר. במזכרת בתיה, למשל, פגשתי לא מעט נערים ונערות ובני 40 פלוס עם ילדים בגיל תיכון. באילנות הירושלמי, רוב המתפללים בני 25-35, הורים לילדים קטנים. רק לאחרונה נחגג שם טקס בר המצווה הראשון. חוץ ממניין אחד בירושלים, כל המניינים פעילים רק בסופי שבוע, תפילות שישי ושבת בוקר ובחגים. אבל סביבם פועלת בדרך כלל קהילה שלמה, עם מפגשים חברתיים, מערך תמיכה ביולדות וכו'. וכמעט כל הקהילות האלה הוקמו ופועלות כאמור מהשטח. אין פה איזה רב שמנהיג את הקהילה, וכל העסק מאוד לא פורמלי, למשל בלי עמותה המנהלת. התחושה היא של אינדיבידואליות דתית, אומרת עידית מבורך שג, רכזת הקהילות השוויוניות במכון הדר. הדילמה, הלכה או אידיאולוגיה? אם הייתי מספר לאבא שלי, מצביע מפדל קלאסי, על מניינים שוויוניים, קרוב לוודאי שהייתי מקבל תגובה מזלזלת. סביר להניח שהוא היה מכנה אותם רפורמים, ביום טוב אולי קראו להם קונסרבטיבים. אבל מבחינת משתתפי המניינים האלה, בעיקר השיתופיים, אנחנו אורתודוקסים לכל דבר. ההגדרה העצמית הזאת חזרה ברבות מהשיחות. אבל יש גם מי שחושבים שאין עוד מקום להבחנות כאלה. ההגדרות אורתודוקסי, קונסרבטיבי או רפורמי לא מעניינות אותי, אומר יאיר מבורך שג, המשתתף במניין שוויוני בירושלים. הן נולדו במאה ה-19 וכבר לא רלוונטיות היום. מה שלי חשוב הוא ההלכה, ואני חושב שלמניינים השוויוניים יש צידוק הלכתי. גם אם ההגדרות מתשתשות, משתתפי המניינים באים מתוך האורתודוקסיה. לדברי מבורך שג, בעוד במניינים קונסרבטיביים, תראה הרבה אנגלוסקסים, מבוגרים יחסית, הילדים של רובם לא נשארו דתיים והקהילות מקרטעות. במניינים השיתופיים אלו ילידי הארץ, צעירים יחסית, מהלב של היהדות הדתית לאומית האורתודוקסית. הילדים שלהם לומדים בחינוך הממלכתי דתי, ואחר כך בישיבות התיכוניות שלו. הם פשוט לא מוכנים להסתפק במה שיש היום בבתי הכנסת הרגילים, במחיצה הזאת, בין גברים לנשים. זה תיאור שעולם רבים ממשתתפי המניינים שאיתם שוחחתי, ודאי את מבורך שג, בן 33, ובת זוגו עידית, גם היא בת 33. הוא גדל בירושלים, למד בישיבה התיכונית חורב, הלך לתנועת הנוער עזרה, וכיום משמש עורך דין בעמותת עיתים, העוסקת בענייני דת ומדינה. היא גדלה בחיפה, למדה באולפנה באלקנה, הלכה לבני עקיבא, וכיום, כאמור, מלווה מניינים שוויוניים בכל הארץ מטעם מכון הדר, שמפעיל גם ישיבה שוויונית. היא למדה במשך 5 שנים בבית המדרש לרבנים על שם שכטר, מבית התנועה הקונסרבטיבית, אבל רצתה מסגרת אורתודוקסית יותר, כדי להבין את ההלכה לעומק, וכדי להצליח לשלב בין ההלכה לתפיסות מגדר עדכניות. וכיום עומדת לפני הסמכה כרבנית אורתודוקסית. מבחינתה, מניינים שוויוניים הם השלב המתבקש הבא באבולוציה של בני הדור שלה. דתיים מתייחסים לגיל 18-25 כזמן שבו הם באמת מקדישים את עצמם ללימוד תורה, היא מסבירה. בגיל 30 הם כבר בעלי משפחה עם עבודות ופחות משקיעים בדת. מה שנשאר זה בעיקר התפילות ובפרט תפילות שבת. וזה מקום שנשים היו מודרות ממנו לגמרי. לא יכול להיות שבמאה ה-21 אנשים הולכים להופעה של אישה, אבל יגידו שאישה לא יכולה לקרוא בתורה. שפתאום כשנכנסים בשערי בית הכנסת, משהו משתנה באופן דרמטי. היא מתארת את הצורך כמשהו בסיסי, פנימי ועמוק, כזה שאי אפשר שלא להיענות לו. אני רוצה שעבודת השם שלי תהיה אותנטית לחיים שלי. אין סיבה שבית הכנסת יתאים למאה ה-16 ולא היום. מעניין אותי לפתח חיים דתיים בחיים עצמם, שהם הלכתיים מצד אחד, אבל נאמנים למציאות שלנו מצד אחר. בעצם זה לא משני הצדדים אלא יחד. אם החיים הדתיים מנותקים מהחיים האמיתיים שלנו, אז הם לא אמיתיים. החיבור הזה לא פשוט, והראשון שיודע בכך הוא בן זוגה. כדי להבין את הקושי, כדאי להתעכב לרגע על הספקטרום ההלכתי הנוכחי. היו כבר פוסקים שהכשירו יותר בקלות חזנות של אישה בתפילות רכות במרכאות, כמו קבלת שבת או עלייה לתורה, וכך גם הסרה של המחיצה. לשילוב נשים במניין, לעומת זאת, יש מעט מאוד גב אורתודוקסי, מעט פוסקים שהצליחו למצוא לו הצדקה הלכתית. בהתחלה לא היה לי קל עם המניין השוויוני, הרגשתי שאין לי צידוק הלכתי מספק, אבל האידיאולוגיה הייתה מספיק חשובה לי, אומר מבורך שג. היום כבר יש התפתחות הלכתית עם רבנים כגון הרב איתן טוקר, שנותן לזה צידוקים הלכתיים, דבר שחשוב לי מאוד. זאת התפתחות הלכתית טובה ותקפה, שקשורה בקשר הדוק גם לאידיאולוגיה. גברים ונשים אחרים שעדיין מתקשים שלא לתת להלכה לנצח את האידיאולוגיה שלהם, נמנעים ממניינים שוויוניים, ומבחינתם המניינים השיתופיים הם פתרון ביניים מספק, או שמניין שוויוני לגמרי הוא פשוט מלחמה גדולה מדי לנהל כרגע. זה המצב של אפרת שפירה רוזנברג, בת 48, מנהלת תוכן במרכז התרבות בית אביחי בירושלים, ויושבת ראש הארגון הדתי הפמיניסטי קולך. היא ממקימות המניין השיתופי במזכרת בתיה, ומודה שהייתה שמחה למניין שוויוני יותר, אבל לא תיאבק על זה עכשיו. היו מקרים, היא אומרת, שבהם היינו 7 גברים ו-5 נשים בבית הכנסת. היינו צריכים לחכות שיגיעו עוד גברים בשביל מניין, והייתי צוחקת שאנחנו לא מספיק טובות בשביל זה. אבל אני, היא מסבירה, פרשתי כבר מבית כנסת אחד, ואני לא הולכת לפרוש מעוד קהילה. גם כספי שילוני מסבירה שהיא מעדיפה למקד את המלחמה שלה לשוויון בזירות אחרות, בעיקר התרת עגונות, ופחות בבתי הכנסת. היא מדברת על פלונטר הלכתי, ואומרת שכיום אין מספיק גב אורתודוקסי למניין שוויוני, זה לא אומר שזה לא יקרה בעתיד, רק שכרגע החברה עוד לא מוכנה לזה. המחסומים, בלי נשים, מזרחים, קרובים. הקושי ההלכתי הוא רק אחד האתגרים שאימה מתמודדים המניינים השוויוניים וגם אלה השיתופיים. קושי אחר נוגע לשילוב הבסיסי של נשים בתפילות. זו בעיה מוכרת מלא מעט מאבקים פמיניסטיים. קשה למשוך נשים לתחומים שבהם אין להן שום רקע. למשל, בנים מגיל 0 יודעים לפתוח את ארון הקודש. אני היום, אחרי שנים של פזם דתי, אם אומרים לי לפתוח אותו, אני לא יודעת איך. אומרת כספי שילוני ומוסיפה, כדי שאישה תעשה משהו צריך הרבה יותר להתאמץ. קושי נוסף בהתרחבות הוא דמוגרפי. רובם המכריע של המניינים אשכנזיים, ורק ב3 יש נוסח תפילה מעורב. גדלתי בבית כנסת מרוקאי עם מנגינות מרוקאיות, אומרת סוויסה ברנד. בהתחלה במניין שלנו היה ניסיון להתפלל בליל שבת תפילה מרוקאית. אבל לצערי, אחי בני עדות המזרח לא נוהרים. יש לזה כל מיני סיבות, מסורתיות ושימור של מה שגדלת עליו, וגם ההשפעה האנגלוסקסית על הקהילות השוויוניות, שפחות נוגעת ביוצאי עדות המזרח. יש לי כמה חברים בני עדות המזרח, שאפילו שהם מזדהים עם הרעיון, הם לא יעשו את המעבר. המסורת מבית אבא כנראה עדיין חזקה מדי. לא רק מי שגדלו במסורות מזרחיות מתקשים להתרגל לרעיון, גם לאחרים קשה לעשות את המעבר, בין השאר בגלל היחס מהסביבה הדתית שרואה במניינים האלה נטע זר. כמעט כל מתפלל נתקל בביקורת על ההצטרפות שלו למניינים כאלה, בעיקר מבני המשפחה. מתפללים שאיתם שוחחתי סיפרו למשל על קרובים שהגיעו להתארח בשבת, וסרבו להצטרף לתפילה במניין השיתופי, והעדיפו להתפלל מחוץ לבית הכנסת. אבל היו גם מי שהעידו על הורים ואחים שהסתגלו לרעיון, ואפילו מצטרפים לתקסים כשהם באים לבקר. הרגע שבו ההתנגדות של המשפחות היא כנראה הכואבת ביותר, הוא ההגעה למצוות. היו בת מצוות שבהן הבנות עלו לתורה, ולא מעט משפחות, ברמה של סבא וסבתא, לא הגיעו, משתפת שפירה רוזנברג בניסיונה במזכרת בתיה. בהתחלה היו משפחות שהבנות שלהן עשו בת מצווה כאן, אבל את הבר מצווה בבית כנסת אחר, כדי שהמשפחה תוכל להשתתף. היו שביקשו שבשבת של בר המצווה אצלנו לא תהיה תפילה משותפת, או שרק גברים יעלו לתורה, וזה עורר מחלוקת גדולה. הייתה הצבעה, והוחלט לא להסכים לכך. אנחנו לא מוכנים לוותר על כלום בשביל אף אחד. זאת תפיסת העולם שלנו, ואנחנו מוכנים לשלם עליה את המחיר, גם כשהוא בני משפחה שלא מגיעים או מתפללים מחוץ לבית הכנסת. ההשפעה. פתאום אחרים משלבים נשים. ובכל זאת, גם מי שמתפלל מחוץ לבית הכנסת נחשף לאופציה יהודית אחרת. וגם מי שאינם חברים במניינים כאלה יודעים עליהם. ההשפעה חורגת בהרבה מעבר ל-50 הקהילות שכבר נוצרו, והיא מתחילה להיות מורגשת במגזר כולו. רואים השפעה של המניינים השיתופיים של סוגיית הנשים בבית הכנסת גם על קהילות רגילות, אומרת כספי שילוני. למשל, בתקופת הקורונה מניינים התנהלו מחוץ לבתים, לא הייתה מחיצה, הכל היה יותר ידידותי לנשים, והן אמרו, אנחנו לא רוצות לחזור למקום שבו אנחנו מוסתרות. אחרי הקורונה יש קהילות שבהן כבר לא יעלה על הדעת לבנות עזרת נשים בקומה השנייה כמו פעם. אז יש מי שבונים באותו מפלס, מאחור, אבל יש גם מי שכבר שמים מחיצה באמצע, ויש על זה שיח, זה נהיה עניין. גם שפירה רוזנברג רואה את השינוי מחלחל הלאה. אני ממש מרגישה איך המניין שלנו השפיע על מניינים אחרים. פתאום בבית הכנסת הגדול במזכרת בתיה יש קריאת נשים בשמחת תורה, ויש ביישוב מניין של צעירים שבו נשים אומרות דבר תורה בבית כנסת, זו השפעה שלנו. מדובר בתהליך של ליברליזציה. ההשפעה הגדולה ביותר ניכרת אצל הילדים, כפי שמדגימה כספי שילוני. הבת שלי בת 7, הלכנו בשבת אחת לבית כנסת רגיל, והיא אמרה לי שהפעם היא לא רוצה לשיר עניים זמירות. כשאמרתי לה שזה בסדר, אף אחד לא יבקש ממנה לשיר, זה היה נשמע לה מוזר מאוד שרק בנים יכולים. היא לא הבינה את ההיגיון בזה. גם סוויסה ברנד מספרת על הילדים מהמניין שלה שמגיעים למניינים אחרים, ולא מבינים את החלוקה בין גברים לנשים. הילדים שלי הולכים לחינוך הממלכתי דתי, והבת שלי גאה לספר שאימא שלי הקימה בית כנסת, היא אומרת. בהתחלה לא היו אצלנו עוד משפחות מבית הספר, ועכשיו יש כבר כמה. אני לא מגייסת, אבל אנשים שומעים על זה, ובינתיים יש התארגנויות של עוד 2 מניינים שוויוניים בשכונה. השינוי שניכר אצל הילדים לא נוגע רק למקומן של נשים, אלא גם לקבלה של משפחות להטאביות. במניין של סוויסה ברנד יש 3 כאלה, שילדיהן לומדים בבתי ספר ממלכתיים דתיים. התלמידים והוריהם נחשפים למשפחות עם 2 אבות או 2 אמהות, ומה שהיה במשך שנים עניין מוקצה כמעט בכל גוני הציבור הדתי, נהפך לחלק טבעי משגרת חייהם. זו מהפכה שדוברה לא מעט, אבל חשוב לזכור שגם למניינים השיתופיים והשוויוניים יש בה חלק. וכל השינויים האלה מחזקים את המניינים, מצדיקים את ההתמודדויות שלהם, את הקשיים והפשרות. צריך להקים עוד ועוד מניינים שבהם יש נשים שיעשו קבלת שבת, אומרת עידית מבורך שג. זה יותר חשוב מללחוץ לכך שנשים יקבלו עוד תפקידים בתוך המניין. צריך שיותר אנשים יכירו את התופעה, שהיא לא תהיה אזוטרית. נשים צריכות לתפוס יותר מקום בבית הכנסת, כי תפילה זה חשוב. זה פמיניזם הלכתי, וזו לא אמירה אידיאולוגית, אלא אמירה דתית. הדת צריכה להיות פמיניסטית. זאת הדרך להיות דתיים. החזרה הביתה, איך אני יוצא מזה? ביום שאחרי הביקור שלי בבית הכנסת השיתופי במזכרת בתיה, נסעתי להוריי. בעבר הם לא הסכימו שניסע עליהם בשבת, אבל עם השנים התגמשו למען המשפחה. בזמן הארוחה סיפרתי לאחותי על המניין השיתופי, והיא סיפרה שבבית הכנסת החדש שבונים במקום מגוריה, יישוב קטן ומעורב, דתיים וחילונים, עזרת הנשים תהיה מאחור. היא הוסיפה שקשה לה עם המחשבה על גברים ונשים שמתפללים יחד, או על נשים שעולות לתורה, ושבן זוגה כלל לא מוכן לשמוע על זה. התאכזבתי, אבל אז היא הפתיעה וסיפרה שבפורים היא הולכת לקריאת מגילה של נשים בלבד, וגם בשמחת תורה היא עולה לתורה במניין של נשים. אפשר להרגיש איך דברים משתנים, היא סיכמה, ואני חשבתי על האדוות המתרחבות ועל האופטימיות של מבורך שג. בדרך הביתה הזדמזם לי בראש על אחד עודי מליל אמש. בזמן התפילה עשיתי ניסוי. סגרתי את הסידור לראות אם אני זוכר את המילים. זכרתי את רובן, ולמחורת הן עדיין התנגנו בי, שוב ושוב, אותם שני בתים, כאילו הם צרובים לי ב-DNA, ברמה כזאת שאפילו הילדים שלי יכירו אותם, אף שאפשר לספור על כף יד אחת את הפעמים שלקחתי אותם לבית כנסת. יכולתי להבין את זה רק בשבת הזאת, כי בפעם הראשונה זה תקופה ארוכה, ארוכה מאוד. יצאתי מבית כנסת בלי מועקה, בלי התחושות הרעות מפעם, אלה שהרחיקו אותי מהדת, אלא עם חיבה נקייה לרגעים האלה, בתפילה של ערב שבת. אולי הגיע הזמן לקחת את הילדים לבית הכנסת, חשבתי לעצמי. הפעם אני לא אצטרך להסביר למה אמא שלהם לא יכולה להיכנס איתם. אבל למה אתן עושות מניין? כתבתו של אריאל גרייזס. מתוך מוסף כלכליסט מתאריך 4 באוגוסט 2022. הקריין אבי שחרון.